שלום וברכה לכולם. בוקר טוב ומבורך. דקה איחור, אני מקווה שזה נסלח. ובכן, זהו, אנחנו ממשיכים, חבר'ה. אין, שום דבר לא יעצור אותנו. צריך לעשות הכל, אבל הכל כדי להמשיך. לעשות הכל. כמובן במסגרת החוק. עכשיו, אנחנו ממשיכים בדף קוף גימל, עמוד א', במסכת סנהדרין, בסוגיה של המלכים שאין להם חלק לעולם הבא, סוגיה רחבה, בשורות הרחבות. כן, כלומר, בדף קוף גימל, עמוד א', בשורות הרחבות. בשורה הרחבה השנייה, ויבואו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התווך. כן, כלומר, אנחנו מדברים, התוצאה של ההתנהגות הרעה של מלכי יהודה הביאה בסוף לחורבן בית המקדש וכיבוש ירושלים תחילה. אז הגיעו שרי בבל והם ישבו בשער התווך. מה זה שער התווך? תווך זה אמצע, כן? אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, מקום שמחתכין בו הלכות. כאילו התווך, כאילו כתוב חתוך. כן? לחתוך. אז יחד זה קצת מוזר, מה כתוב התווך ואתה כותב, ואתה אומר שצריך לקרוא חתוך. מקום שמחתכין בו הלכות, הכוונה מקום הסנהדרין. אז צריך להבין למה באמת הסנהדרין נקרא בשם הזה. ההסדר הוא פשוט. מה זה הלכה ומה זה תורה בכלל? תורה זה האמצע. וההלכה זה האמצע של האמצע. זאת אומרת, כשאנחנו מתלבטים בין סברה פלונית או סברה אלמונית, אנחנו חותכים ואנחנו רואים מה שבאמצע. אז תווך, בהגדרה, זה מה שחותך. לכן זה לא כאילו שרבי שמעון בר יוחאי לא יודע לקרוא את הפסוק נכון, אלא הוא מסביר את העומק. התווך זה המקום שבו חותכים. כי התורה היא בהגדרה אמצעית. אני רוצה בהקשר הזה להביא רש"י תמוה שנשפך עליו הרבה דיו. יש בפרשת תרומה, ונועדתי לך שם מבין שני הקירובים, והצווה אותך, הגעתי לך שם או משהו כזה, לא. ונועדתי לך שם, את אשר אצווה אותך אל בני ישראל. אז הפסוק אומר, את אשר אצווה.
רש"י אומר ואת.
רש"י אומר ואת. ואז, ולא רק שרש"י כותב ואת, הוא גם אומר שהוו הזאת וו יתרה. כלומר, היה אפשר לא לכתוב אותה. ובאמת לפנינו היא לא כתובה. אז יש אומרים שבחומש שהיה לפני רש"י, היה כתוב עם וו. דבר תמוה מאוד, לא מצאנו שום כתב יד שבו הפסוק הזה כתוב עם וו. אז אני חושב שרש"י התכוון לרמוז בדבר עמוק, כדרכו של רש"י לרמוז דברים עמוקים בדברים בנאליים. רש"י התכוון לומר שהתורה, את אשר אצווה אותך את בני ישראל, זה בעצמו וו. כן, הרי בשם הוויה יוד כוו כה, האות וו מכוונת כנגד התורה, מידת התפארת אם תרצו בקבלה. הכוונה היא שהוו זה מה, זה הקו הישר, זה מה שבא ממעלה למטה, זה מה שבאמצע. אז התורה היא וו. לכן רש"י אומר, גם אם היה כתוב וו ואת, אז את אשר הצווה זה עצמו הוו, לכן לא צריך לכתוב את הוו. ככה. אני מבין. עכשיו, למה אני מביא את זה בהקשר הזה? בגלל הנושא של התווך. התווך זה המקום שבו מחתכים את ההלכות, כלומר האות וו שהיא באמצע. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשי, כן, רב פאפה תמיד מביא איזה פתגמים של בני אדם, באטרה דמרי תלה לזיינה, תמה כל ורעיה קולטת עלה. טוב, זה באמת מצייר. אמר רב חיזה, אמר רבי ירמיה בר אבא. אני מבין שכולם...
אולי אתם מוכנים את הרבי ירמיה?
חשבתי שאתם יודעים ארמית. הרי למה הגמרא כתובה בארמית? כדי שיבינו. זה הסיבה גם שהקדיש בארמית, כי זה השפה של כולם, אז חשבתי שאתם מבינים. טוב, בסדר, אני אתרגם. באטרה דמרה תלה לזיינה, כלומר, במקום שבו האדון היה תולה את הכלי חרב שלו, את החרב שלו, תמן כל ברעיה, עכשיו הכלבים או הנבלים רועים, קולטה תלה ותולים את ה... את הקד שלהם, את הממייה. זאת אומרת, מקום שפעם היה מכובד הפך להיות מקום מבוזה. טוב, זה מובן מאליו שהערך של המקום של הסנהדרין זה מצד הסנהדרין שיושבת שם. ברגע שאין שם סנהדרין, אז לא רק שאין מעלה, יש לעומת זה ביזיון, זה הכוונה. על הר ציון ששמם שועלים הילכו בו. כן, אגב, תשימו לב, עד עצם היום הזה, יש בהר הבית שואלים. אמר רב חיסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא, עכשיו פה אנחנו, כיוון שאנחנו דנים על שלושה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא, אז הסוגיה ממשיכה בהרבה מלכים שלכאורה שכחנו אותם בדרך. הרי אם קוראים את ספר מלכים, אנחנו רואים רשימה ארוכה של מלכים רעים. אז למה המשנה... התייחסה רק לשלושה, לומר שאין להם חלק לעולם הבא, ירובעם, אחאב ומנשה, אנחנו, יש לנו כמה מועמדים נוספים, אז למה המועמדים האלה לא הובאו? זה בעצם הסוגיה שאנחנו עומדים ללמוד היום, בסדר השם, עוסקת בכל המלאכים האחרים. אז בואו נראה, קודם כל זה מתחיל מפסוק במשלה, עכשיו משלה צריך לזכור, זה ספרו של שלמה המלך. אז הרבה דברים שמתוארים בספר משלה זה בעצם האינטואיציה או רוח הקודש של שלמה המלך שמבין מה הולך לקרות עם השושלת שלו, עם השושלת של המלכים שעתידה לשאת ממנו. אז לכן אומר כך, אמר רבי ירמיה בר אבא, מה דכתיב? על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, וגדר אבניו נהרסה. כלומר, יש פה חמישה שלבים. החמישה שלבים הם כך, על שדה איש הצל עברתי, זה אחז. אחז לא מורד ישירו במלכות שמיים, אבל הוא לא מטפל בענייני הקדושה, הוא סגר את בתי המדרש. מה זה סגר בתי המדרש? נקרא אחז שהוא אחז את דלתות בית המדרש, או נגיד את זה אחרת, הוא לא נתן, לא העביר את התקציבים מהאוצר אל הישיבות. ועל כרם אדם חסר לב, זה מנשה. והנה, אז כלומר זה מתחיל מאחז, ממשיך במנשה. והנה עלה כולו כמשונים, זה אמון. אמון בנו של מנשה, מלך רק שנתיים, אבל הוא המשיך בדרכי אביו הרעים, כוסו פניו חרולים זה יהויקים, כן, שהוא המלך הרע אחרי יושיהו, וגדר אבניו נהרסה, זה צדקיהו שנחרב בית המקדש בימיו. בעצם, מה כוונת הגמרא לומר? שתהליכי פירוק הם לא אוטומטיים, אלא זה הידרדרות, זה מתחיל מהעצלות, אחר כך מהעצלות, עד שבסוף גדר אבניו נהרסה. טוב, זה, כיוון שדיברנו על רב חיסדא בשם רבי ירמיה בר אבא, אז נביאים עוד מאמר של רב חיסדא בשם רבי ירמיה בר אבא. ואמר רב חיסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא, ארבע כתות או כיתות אין מקבלות פני שכינה. מה זאת אומרת שיש ארבע כיתות שאינן מקבלות פני שכינה? לקבל פני שכינה הכוונה לא רק הישארות הנפש, אלא הכוונה שאחרי ההישארות של הנפש יש מפגש בין הבורא לנברא. מה זה? את מי פוגשים? פוגשים אנשים סימפטיים. כלומר, אם אני מסמפת אותך, אז כשאנחנו עושים איזשהו כנס, אני גם משוחח איתך שיחה אישית, small talk. אבל אם אתה לא כל כך סימפטי, אמנם אתה תגיע לכנס, אבל אני לא אדבר איתך. זה בעצם אומר, ארבע כתות אינן מקבלות פני שכינה. אבל זה לא שאין להם אישה ערות, אבל הן לא יכולות להיות מסומפתות על ידי הבורא. מי הם ארבעה? קט ליצים, קט שקרנים, קט חניפים, קט מספרי לשון הרע. ראשי תיבות, טוב לזכור, חשמל. כן, חשמל, חט חניפים, שין שקרנים, מם מספרי לשון הרע, למד לצנים או לצים. אז פה מדובר כן באנשים שאין להם עמידה מול האלוהות. עכשיו, מה עניינם? בואו נראה. קט לצים, דכתיב, משך ידו את לוצצים. עכשיו אני הייתי רוצה קצת להבין מה זה לצים. הלץ זה לא דבר פשוט בכלל. הלץ חוזר הרבה בספר משלי, בתור האויב הראשי של היושר, אבל גם בספר תהילים, כן? ובמושב לצים לא ישב, זה במזמור הראשון. מה זה הלץ? הלץ זה לא בדרן. יש הרבה אנשים שכל הזמן מתהלכים עם בדיחות בפה. זה אמנם אולי לא ראוי, אבל זה לא קט לצים. קט לצים זאת השקפת עולם. השקפת העולם אומרת שאין משמעות לכלום. זה הלץ. כן, הרב אשכנזי סיפר שפעם הוא נכח בהרצאה של פילוסוף של האבסורד. סטודנטים בורקי עיניים בפריס. והוא הסביר בעריכות ובצורה מאוד חכמה ומאוד מבריקה שאין משמעות לשום דבר. טוב, אז זאת אומרת שלהיות לץ זה יכול להיאמר ברצינות. יש רצינות של הליצנות. הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית של האבסורד יכולה להיות מאוד מאוד מסודרת. או כמו שרבי נחמן מברסלב אומר, יש חוכמות שאינן חוכמות. אבל כיוון שזה נאמר בסגנון של חוכמה, זה משכנע. אז זה בעצם הליצנים. עכשיו, הרב אשכנזי סיפר שבסוף ההרצאה של אותו אדם מלומד שהסביר שאין שום משמעות לשום דבר, מישהו ניגש אליו ורצה לשאול אותו שאלה. והוא אמר שהוא לא יכול כי הוא ממהר למזכירות כדי לקבל את הצ'ק. עכשיו, אם זה נכון, אז זה אומר שיש דבר אחד בעולם שכדאי לחיות בשבילו. הצ'ק על ההרצאה. או, על כל פנים, יש ערך להעברת הרצאות על זה שאין שום דבר בעל ערך. כלומר, מה אני רוצה לומר בזה? שהטענה שאין שום משמעות לכלום היא טענה כמעט בלתי אפשרית. אין כמעט אדם בעולם שחי את הליצנות ברצינות. אולי פוקו, כן? כלומר, יש כמה ליצנים כאלה בעולם, אבל כמעט ואין אדם שמוכן לחיות ברצינות על פי הליצנות. היו גם קטות כאלה בפילוסופיה העתיקה. בימי חז"ל עדיין היו פילוסופים, מה שנקרא צינים, למשל, שגם כן, או הסקפטים, שטענו שאין שום משמעות לשום דבר. עכשיו, הקט הזאת של הליצנים היא מוזכרת, וזה דבר מאוד מעניין, היא מוזכרת בספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון. בספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון, במאמר הראשון, יש שם 13 שיטות לגבי מהות העולם. השיטה הראשונה, זה השיטה של היהדות, שהעולם נברא. זה השיטה של היהדות. ואז רב סעדיה מביא הוכחות לזה שהעולם נברא לדעתו. אחר כך, יש לנו 12 שיטות, שחולקות על היהדות, ורב סעדיה מתמודד עם כל אחת מהן. עד שהוא מגיע לשיטה ה-13. השיטה ה-13 הוא קורא לה שיטת העיקשים. מה זה שיטת העיקשים? זה אלה שאומרים שאין שום משמעות לשום דבר. לא לשכל, ולא לחושים, ולא לשום דעה. ואם תשאל את בעלי הדעה הזאת, האם כשאתם אומרים שאין שום משמעות לשכל, אתם אומרים את זה על פי שכל או בניגוד לשכל? ויאמרו, כן. אז אומר רב סעדיה, אז מה עושים איתם? אז הוא אומר, עצה מאוד, אני לא ממליץ, כן, לבצע את העצה שלו, אבל הוא אומר לתת להם מכות, ולהרעיב אותם ולהצמיא אותם. עד שיצעקו. וברגע שיצעקו, יודו בכאב. ברגע שיודו בכאב, אז נוכל גם, והם ברעב ובצמא, נוכל לרפא אותם מהמכות ולתת להם לאכול ולשתות, ואז באופן הדרגתי הם יתחילו לקבל שיש דברים של אמת ושקר בעולם, ונוכל להעלות אותם ממדרגתם זו. עכשיו זה דבר מאוד מעניין, מה אומר בעצם רב סעדיה? שיש גבול לשיח האינטלקטואלי. יש מקום שבו זה נעצר עם המכות. עכשיו יותר מזה, אומר רב סעדיה, ואם כל אחרי כל זה זה לא עוזר, אז לא, יש שאלה יפה, הרבה מחכמנו מונים את הפילוסופיה בשבע החוכמות, רק שנייה, נקרא את השאלה, בשבע החוכמות הנדרשות להבנת מחמני התורה, מה הכוונה? שאלה זו שאלה נפלאה, אבל נשאלת השאלה, מדוע אני לא אענה עכשיו על השאלה הזאת? לא רק בגלל שאני באמצע להסביר משהו אחר, אלא בגלל שזה מחוץ לנושא שלנו. אז לכן אני לא יכול, מתוך הכבוד שאני חייב לציבור, אני לא יכול להתייחס לשאלות שאינן הנושא הנלמד. ולכן, עם כל הצער, כדי לא לבזבז זמן, אני לא אתייחס לשאלה. טוב, נחזור אם כן לדברי רבנו סעדיה, אולי בהמשך. רבנו סעדיה, אם כן, אומר שאם זה לא עוזר, נתנו להם מכות, והרעבנו אותם, ובכל זאת הם נשארו בעמדה שלהם, אומר רב סעדיה, יש להתייאש מהם לגמרי. עכשיו, אם זה נכון, אז אני מתייאש מרב סעדיה. כי זה אומר שיש תחום שאליו החוכמה שלך לא חודרת. זה הלץ. עכשיו, הלץ לפי זה, הוא בעולם אחר מעולמם של החכמים. אז זה קושיה. קיומו של הלץ מהווה קושיה נגד כל טענה ערכית. עכשיו, זה לא סתם דברים באלמה מה שאני אומר. היום יש מידה רבה של שלטון הפילוסופיה הפוסט-מודרניסטית. מה אומר הפוסט-מודרניזם? אין משמעות לכלום. אין ערך לדעה, יש רק נרטיב. יש הנרטיב שלך, הוא לא שווה יותר מהנרטיב של השני וכדומה. עכשיו, האמירות האלה הן הרסניות, אבל הן היום שולטות בכיפה. אלא מה? צריך, אז אפשר להגיד, לא, זה שטויות, זה יעבור וכו'. או שננסה להבין מה מסתתר מאחורי האמירה שאין משמעות לכלום. מה שמסתתר, וזו השיטה של הלצים, כן, פה הגמרא, כשהיא אומרת, אינם רואים פני שכינה, קודם כל, עצם זה שהגמרא מביאה דיון על הלצים, זה סימן שזה משמעותי. אני חושב שזה המשמעות היא, שיש דברים בעולם, שתשובתם איננה בתורה או בחוכמה. אלא התשובה נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא. למה הכוונה? יש משל בהגדה של פסח, משפט מעניין, ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבע בנים דיברה תורה. אז בואו נשים לב לשלוש משפטים שיש כאן. המשפט הראשון, ברוך המקום, ברוך הוא. שתיים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. שלוש, כנגד ארבע בנים דיברה תורה. אני מבין את הקשר בין המשפט השלישי לשני. אם הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעמו ישראל, אז הוא נתן בתורה הזאת גם תשובה לשאלות של ארבעה בנים. אבל מה עם הבן החמישי? זה שלא הגיע לליל הסדר. מי זה הבן החמישי? הבן החמישי זה הלץ. בשבילו התורה לא דיברה. כנגדו לא דיברה תורה. התורה דיברה נגד החכם ונגד הרשע. נגד התם ונגד שאינו יודע לשאול. כל זה התורה, יש למה לומר. אבל זה שהוא מחוץ לדיון של התורה, מי יטפל בו? הקדוש ברוך הוא. ברוך המקום, ברוך הוא, שנותן מקום לבן החמישי. אחר כך הוא נתן לנו תורה כדי שנטפל בעוד ארבעה בנים. עכשיו זה אומר שאם אתה מונותאיסט אמיתי, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מטפל גם בלץ. אם אתה רק יודע תורה בלבד, אתה תוכל לטפל בארבעה בנים ולא תוכל לטפל בלץ. בסדר? אז איפה הלץ נמצא? הלץ נמצא מאחורי השכינה, לא בפני השכינה. ואז הקדוש ברוך הוא מטפל בו, אפשר לומר, מאחור, מהצד האחורי שלו. טוב, בואו נתקדם. אז קט לצים דכתיב משך ידו את לוצצים. קט שקרנים. דכתיב דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. כלומר, המשקר, הקדוש ברוך הוא אמת, מי שמשקר הוא הפך האמת. אלא אם כן זה שקר שמותר לעשות אותו. תשאלו כל פוליטיקאי, הוא הסביר לכם שהשקר שלו זה בסדר. קט חנפים, האמת היא, אני רוצה לומר את זה בצורה פשוטה, אני לא רומז בכלום. קט חנפים, דכתיב, כי לא לפניו חנף יבוא. קט מספרי לשון הרע, דכתיב, כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגור חרע, צדיק אתה ולא יהיה במגורך רע. טוב, המהר"ל מפראג בספר נתיבות עולם מסביר שארבע כתות האלה מכוונות כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. יוד, כ, ו, כ. כנגד היוד נמצאת כת שקרנים. כי היוד, כיוון שזאת נקודה אחת, זה מורה על אחדות. אז כנגדה החנפים. מדוע? כי החנף הוא אדם שחי עם שתי זהויות. יש מה שהוא אומר בחוץ ויש מה שהוא חושב בפנים. אז הוא לא נקודה אחת. אז הוא לא יכול להיפגש עם היוד של שם הוויה שהיא אחת. ההי זה כנגד הקט של הלצים. למה? כי בהי ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. לפי הלץ, אין ערך לבריאת העולם. בשביל מה בראת את העולם? הרי אין לזה ערך ממילא. אז הלץ איננו פוגש את האות ה. השקרן איננו פוגש את האות וו. כי הוו כנגד האמת, אמרנו, תורה, זה תורה באמצע, הוו של ונועדתי לך שם וכו', את כל אשר הצווה אותך בני ישראל. לכן השקרן איננו פוגש את הוו, כי הוו זו האמת. מספרי לשון הרע אינם פוגשים את ההי השנייה. מה זה ההי השנייה של שם הוויה? זה החידוש המתמיד של העולם. העולם הולך ומתחדש. ומה שמחדש העולם זה הפה. כיוון שהשימוש של בעל לשון הרע היא להרוס את העולם, לכן איננו יכול להשתתף עם האות ה שמחדשת את העולם. כן, ככה המהר"ל בספר נתיבות עולם, נתיב האמת. עכשיו לגבי השאלה, אני מבקש סליחה ממי ששאל לפני כן, עכשיו אני יכול להתייחס לשאלה. הרבה מחכמנו מונים את הפילוסופיה בשבע החוכמות הנדרשות להבנת מחמני התורה. מה הכוונה? ברור, הפילוסופיה זה החוכמה הכללית. אם יאמר לך אדם יש תורה בגויים, אל תאמין, אבל אם יאמר לך אדם יש חוכמה בגויים, תאמין שנאמר, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מארעשיו, אם צריך להעביד את החוכמה, סימן שיש חוכמה. והייתי אומר, היכולת של האדם לברר את הדברים מצד התבונה האנושית, זה הפילוסופיה, וזה בוודאי נוגע גם לנו, רק שזה לא תורה. הגאון מוילנה אמר שמי שחסר לו בחוכמות העולם, יחסר לו 10 ידות בתורה. ככה הוא אמר לבני ביתו. בואו נמשיך. ואמר רב חסדא, אמר רבי ירמיה בר אבא. אנחנו ממשיכים בדרשות האלה. מהי דכתיב לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהליך. זה דברים שבמזמור צדי א' יושב בסתר עליון, נקרא שיר של פגעים. אז החלק השני של המזמור מדבר על ברכות. ברכות, חז"ל אומרים, ברכות שנתברך בהן שלמה המלך. למה? כי דוד, כשהוא מברך מישהו, קודם כל אדם מברך את הילדים שלו, אז הוא בירך את שלמה. וכאן אנחנו רואים שכיוון שיש שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא, אז המזמור הזה כולל את הברכות של אביו של שלמה, כלומר דוד, אימו של שלמה, כלומר בת שבע, והקדוש ברוך הוא. הכיצד? הנה כך כתוב, לא תאונה אליך רע, לא תאונה אליך רע, שלא ישלוט בך יצר הרע. ונגע לא יקרא בו עליך, אז מה זה לא ישלוט בך יצר הרע? האם זה אומר שלא יהיה אליך יצר הרע? לא. אדם שאינו יצר הרע הוא אדם בסכנה. מי שיאמר אין לי יצר הרע, צריך לקחת אותו מהר, או לרופא, או לפסיכולוג. כי חלק מהבריאות, חלק מהמאזן של הנפש של האדם, זה שיש לו יצר הרע. אז מה לא בסדר ביצר הרע? אם הוא שולט. אז שלא ישלוט בך יצר הרע. ונגע לא יקרב בעוליך, שלא תמצא אשתך, ספק נידה בשעה שתבוא מן הדרך. מה זה ספק נידה? אולי תגיד, שלא תמצא אשתך נידה כשתבוא מן הדרך. התשובה היא שלא, למצוא את אשתו נידה זה נורמלי. זה חלק מהטבע של נשים, שלפעמים יש תקופות של טהרה ויש תקופות של נידה. אז מה קשה יותר? הספק.
סליחה שאני מפריע לך בשיעור.
בבקשה. אתה לא מפריע לי בשיעור, זה בסדר גמור. אוכל לדעת מה אתה רוצה. בבקשה, אדוני. טוב, בסדר. בואו נמשיך. מה זה ספק נידע? הספק זה הרס השכל. אם יש ודאות, כמו שיש, עדיף להיות עם ודאות אפילו מוטעת, מאשר להיות בספק. כשאדם נמצא בוודאות מוטעת, הוא יכול מוודאות מוטעת לעבור לוודאות נכונה. אבל כשאדם נמצא בספק, יש חוסר אחיזה בעולם. לכן, אשתך ספק נידע, זה יותר חמור. דבר אחר, לא תאונה אליך רעה, שלא יבעתוך חלומות רעים וירורים רעים. ונגע לא יקרא בעוליך, שלא יהיה לך בן או תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים. כן, כלומר, דוד מרגיש שאצל שלמה יש חוסר יציבות, ולך תדע מה חוסר היציבות הזה יוליד בדורות הבאים. לשלמה עצמו היה בן שעשה בעיות, רחבעם. אבל יש בכל זה בגרסה שלפנינו. בכתב יד של התלמוד כתוב כגון ישו הנוצרי. כן, כלומר שזה תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים.
גם
את
זה
לא
כתוב כגון ישו הנוצרי.
מה זה?
גם בגמרא שלנו כתוב.
כן, בגמרא שלי לא כתוב. זה תלוי בגרסאות.
בגמרא שלך כנראה הייתה תחת צנזורה.
כן. זה יותר טוב צנזורה. לך תדע מה יעשו לי אחר כך אם יגלו וכו'. אני אגיד זה לא כתוב אצלי. טוב, אז... גם ישוע הנוצרי, לפחות לפי המסורת שלהם, הוא צאצא של בית דוד. אז זה הכוונת התלמיד שמקדיח תבשילו ברבי. עד כאן ברכו אביו, מכאן ואילך ברכתו אמו. כי מלאכיו יצב אלך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסרבך, על שחל ופתן תדרוך. מה זה כל הדברים האלה? למה שזה פה ברכו אביו ופה ברכו אמו? אז אני קורא כאן ברשי, זה שווה. רשי קצת ארוך, אבל... הוא יפה. עד כאן ברכו אביו, דוד, אביו, לשלמה בנו. מסתמה, לפי עניין הברכות, יש לידה סידור ברכות. שכן דרך האב, בדברים האלו, בספק נידע וביצר הרע וברורים רעים ובבנים ותלמידים שלא הקדיחו תבשילם ברבים. כלומר, על מה האיש חושב, איזה צרות עלולות להיות. אז יש יצר הרע של גברים. לכן הוא מברך אותו כנגד יצר הרע שיש לגברים. או אשתו ספק נידע. או האב מלמד תורה, אז הוא מפחד שהתלמיד יבין לא נכון. אבל אישה אינה נותנת דעת בכך, אלא מאמרחת הלב שיש לה, מתפללת על בנה שינצל מאבן נגף ומרוחין ושדין. לפיכך כדריש לפי העניין שאלו ברכות ברכתו אמו, כי מלאכה וצו אלך. כלומר, האמא אומרת, אל תצא להתקפה בלי סוודר. כן, כלומר, תזכור, גזר זה מצוין לעיניים. זה הברכות שאמא צריכה לתת. מכאן שמה שאדם מקבל מאביו זה לא מה שהוא מקבל מאמו, וחלק מהבריאות הנפשית של האדם זה שיש לו גם אב וגם אם. אני מקווה שלא יצנזרו את מה שאמרתי עכשיו. מכאן ואילך, עד כאן ברכתו אמו, מכאן ואילך ברכתו שמיים. מה זה שמיים? כי וי חשג ואפלתהו, עשה גבהו, כי ידע שמי, יקראהו ועיניהו, אמו אנוכי בצרה, אכלתהו ואכבדהו, רחמים עזבהו ואריב ושועתי. דבר נדיר, הגמרא מצטטת פסוק שלם ולא מפרשת. למה? כי זה כזה מובן מאליו. לפעמים יש פסוקים שמובנים מצד עצמם. אמר רבי שמעון בן לקיש. עכשיו אנחנו חוזרים לדיון על הרשעים שיצאו מבית דוד. מהי דכתיב? וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תישבר. עכשיו אם תסתכלו בספר יוב בפסוק, תראו שהאות עין של רשעים היא מעל השורה, כאילו שכתוב רשים, וימנע מרשים אורם, אבל כאילו מישהו הוסיף עין, צריך לקרוא רשעים. כן, זה תופעה מוזרה. גם כן ביחרסמנה חזיר מיער, אז בספר תהילים גם כן שמה עין תלויה, תלויה. אז שואל התלמוד, מפני מה עין של רשעים תלויה? כיוון שנעשה אדם רש מלמטה, נעשה רש מלמעלה. כלומר, אחד מהסימנים של הרשעים, זה הרשעים יש להם הרבה אויבים. אז כיוון שיש להם הרבה אויבים, הם נעשים רשים. אז הם ככה, ולא נכתבה כלל. אז אולי אל תכתוב את המילה עין בכלל. רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר מפני כבודו של דוד, ואחד אמר מפני כבודו של נחמיה בן חחליה. כלומר, אנחנו רואים שיוצא מן הכלל. יש אנשים שיש להם הרבה אויבים, ואף על פי כן הם לא רשעים. מי הם שתי הדוגמאות? דוד ונחמיה. למה דוד ונחמיה? כי דוד ונחמיה היו בעלי שלטון. ויכול להיות שאדם שנמצא בשלטון, כולם נגדו, ואומרים צריך להחליף אותו, והוא לא בסדר וכו'. אבל זה לא שבאמת הטענות שלו יש בהם, שהטענות נגדו יש בהם ממש, אלא רק בגלל שהוא בעל שלטון. ואדרבה, יכול להיות שהוא שליט מצוין, אבל כיוון שהוא בשלטון, הוא מזמין אצלו התנגדות. ולכן גם דוד וגם נחמיה בן חחליה, שניהם היו רשים, אבל לא היו רשעים.
רשעים.
מה?
לא היו רשעים.
הם לא היו רשעים.
נחמיה היה מזרע בית דוד?
יכול להיות, אבל בכל מקרה הוא היה בעל שלטון. זה ברור. כן. תראו ברשי כאן כותב, דוד היו לו שונאים הרבה, נחמיה בן חחליה שהיו לו שונאים הרבה, מנוכרים שמבקשים להורגו. כן, כנראה שנחמיה כל הזמן מקבל איומים. היה מקבל איומים נגד חייו, נגד משפחתו. כן, מנוכרים שמבקשים להורגו על שהיה בונה בית המקדש, כי דכתיב בעזרה, וכו' וכו'. כן, זאת אומרת, אז מה שאמרו, וימנע מרשעים אורם, רק מרשים שהם רשעים, אבל יש רשים שהם צדיקים, ולכן מהם אינו מונע אורם. תנו רבנן, מנשה, היה שונה, עכשיו יש לנו פה, על שלושת המלאכים שדיברנו עליהם, יש לנו תיאור גדולתם בתורה, כן? גם ירובעם, גם מנשה וגם אחאב, שלושתם היו אנשים גדולים בתורה. הכיצד? בואו נראה. מנשה היה שונה 55 פנים בתורת כהנים כנגד שני מלכותו. טוב, מה זה לשנות בתורת כהנים? תורת כהנים נחשב לספר היותר קשה של התנאים. יש הרבה פלפולים, הרבה דיוקי הלכות, זה ספר קשה להבנה. אז אומרים על מישהו שהוא גדול בתורה, זה שהוא דורש בתורת כהנים, בסדר. אבל זה גם אומר שמנשה מחזק את שיטתו מכוח תורתו. יש לו תורה שלמה שהיא 55 פנים כנגד שני מלכותו. מה זה 55 פנים? זה, קודם כל זה אומר, אם זה כנגד שנות המלכות, זה אומר שלמנשה יש תורה של הערך העצמי של המלכות שלו. אני הייתי אומר ככה, מנשה היה פשיסט. הוא ראה את מלכותו בתור אלוהות. הוא לא רוצה לקבל את הסמכות של מי שמעל המלכות, הוא סובר שהמלכות מצד עצמה היא אלוהות. זה הכוונה שהוא דורש כנגד שני מלכותו. למה 55? זה האותיות הן. הן עם לבדד ישכון, האותיות ה ונון, הן האותיות היחידות באלפבטה שאין להם סמיכה על ידי אות אחרת. למשל, אם אני רוצה להגיע למספר 10, אז אני אקח א' ות', או ב' וח', או ג' וז', או ד' ו', או ה'. האות ה' כדי להגיע ל-10 איננה זקוקה לאות אחרת. אותו דבר אם אני רוצה להגיע ל-100, אז אני משתמש באות י' ובאות צדיק, כף ופה וכו' וכו', או נון נון. כלומר, האותיות ה' ונון אין עומדות בפני עצמן. מה שעומד בפני עצמו איננו זקוק לזולתו. זה המשמעות של הן, עם לבדד ישכון. ניתן לומר שמנשה יש לו גם שיטה כזאת. אני עומד מכוח עצמי. אני לא צריך שמישהו אחר יגיד לי מה להיות. אחאב, 85. מה זה 85? פה. עוד פה, פה. הכוח של אחאב זה הכוח של הפה. מה הקשר בין אחאב לבין הפה? יש במדרש ששואלים מדוע, במדרש איכה רבה, מדוע החיילים של דוד היו מתים בקרב והחיילים של אחאב לא היו מתים בקרב. אומרים בגלל שלא היו מדברים לשון הרע. לא הייתה דלטוריה ביניהם. כלומר, למרות שהם היו רשעים, אבל הם שמרו על הפה. אז הכוח של אחאב זה מכוח הפה. מכוח זה הוא דורש בתורת כהנים, ירובעם 103. מה זה 103? זה הגימטריה עגל. העגל בגימטריה 103, וירובעם הוא זה שעושה את העגלים. הוא דורש מתורת הכהנים, כלומר מתורתו של אהרון הכהן, את ההשראה לרעיון של העגלים. דיברנו על זה, כן, שירובעם אמר, אני עושה בדיוק כמו שאהרון הכהן עשה. המספר 103 מוזכר גם בסדר עולם רבה. בסדר עולם רבה יש רשימה של שנות מלכות של מלך פלוני ומלך אלמוני, ונאמר שם, מלכות בית חשמונאי 103 שנים, מלכות בית הורדוס 103 שנים. זה גם רומז, מה זה ה-103 הזה? שיש במלכות בית חשמונאי משהו שדומה לעשיית העגל על ידי אהרון. כן, כלומר, זה כהונה שלקחה את המלכות. היא מתנהגת לא על פי בית דוד. אז זה 103, זה העגל. אותו דבר לגבי בית הורדוס. תניה, היה רבי מאיר אומר, אבשלום אינו חלק לעולם הבא. מה אכפת לנו מאבשלום? גם אבשלום הוא מלך. מלך במשך 6 חודשים, אבל מלך. הרי ההלכה אומרת שבזמן שדוד ברח מאבשלום, היה מתכפר בסעירה ולא בסעיר. כן, הרי מלך שחוטא, הוא צריך להביא סעיר. אדם הדיוט, שאינו מלך, מביא סעירה, סעירת עיזים. ובזמן שדוד ברח מאבשלום, הוא איבד את מלכותו, והיה מתכפר בסעירה. אז זאת אומרת, אז מי המלך בזמן שדוד מתכפר בסעירה? אבשלום הוא המלך. אז לא כתבו אותו ברשימה של מלכי ישראל. אבל מצד האמת, מלך הוא היה. ולכן מביאים אותו גם לדיון כאן. לכן רבי מאיר אומר, אבשלום אין לו חלק לעולם הבא. שימו לב אגב שהמשנה לא מונה את אבשלום. כנראה שהמשנה לא סוברת כרבי מאיר. שנאמר, ויקו את אבשלום וימיתוהו ויקו בעולם הזה, וימיתוהו לעולם הבא. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם כבר אנחנו מדברים על מלכים, אומר משום רבי מאיר, אחז ואחזיה וכל מלכי ישראל שכתוב בהם והיה שרה בני השם, לא חיין ולא נידונים. כן, אחז זה מלך יהודה. מי זה אחזיה? יש לנו שני מלכים בשם הזה. אחד, מלך ישראל, השני, מלך יהודה.
יהודה.
אז פה מדובר על אחזיה מלך יהודה. אחז ואחזיה שני מלכי יהודה, וכל מלכי ישראל שכתוב בהם ויעש הרע בעיני השם לא חיים ולא נידונים. לכן הם לא הובאו במשנה, כי הדין שלהם לא לגמרי ברור. כלומר, אי אפשר לומר עליהם שום דבר, אז תשאיר את ההחלטה בידי הקדוש ברוך הוא, הוא יודע לטפל בהם. עכשיו אנחנו חוזרים למנשה, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים מפה לפה, לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני השם. אחת תרגימו, אז מה זה חטאתו אשר חטא? מה זה הדם הנקי שהוא שפך? יש כמה דעות. אחת תרגימו שהרג ישעיה, כלומר שהוא הרג את הסבא שלו. ישעיהו הרי נתן את ביתו לאישה לחזקיהו מלך יהודה. חזקיהו הוליד ממנה את מנשה. אם ככה, הוא הרג את הסבא שלו. טוב, נשאת השאלה, הוא הרג עוד הרבה אנשים. מה אכפת לנו שהוא הרג דפה את ישעיהו? למה, מה מיוחד בחומרה בדבר הזה? ישעיהו היה המוכיח. כן, כל ימי המלכים, בימי עוזיהו, אחז, יחזקיהו, אחז יותם, יחזקיהו, עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, ישעיהו נמצא שם. כל פעם שיש בעיות בממלכה, יודעים שישעיהו יש לו מה להגיב. אבל אחרי שהורגים את ישעיהו, כבר אין מי שיוכיח. אין מי שיוכיח, אז כבר אין סיכוי לממלכה. זה נקרא דם הרבה שפך. ויש מי שאומר שעשה צלם מסוי אלף בני אדם, ובכל יום ויום הורג את כולם. כלומר, מה זאת אומרת? שהוא עשה צלם מאוד מאוד כבד, אנשים קראו תחת הצלם הזה. זה לא דווקא כפשוטו, יכול להיות שהכוונה שהוא הכביד את עולו על העם, ייתכן שהעם גם מרד בו, והוא הרג במורדים. כמה נזלה, דאמר רבה בר חנה, שכולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם כולו, לפי מי זה הולך? כמה דאמר ישעיה הרג. כתיב פסל, וכתיב פסילים. אמר רבי יוחנן, בתחילה עשה לו פרצוף אחד, ובסוף עשה לו ארבע פרצופים, כדי שתראה שכינה ותכעוס. טוב, זה סוגיה, איך, כיצד הייתה עבודה זרה של מנשה, בזאת ועוד בעזרת השם יתברך, נעשות בפעם הבאה. שלום, שלום.